כן, אנחנו היינו אחרי המשל שהרמב״ם מביא ביחס לבני אדם, כמו שהוא אמר, שבהתחלה אצל ילד קטן כדי למשוך אותו לעשות את הדבר הנכון, למשוך אותו ללימוד, אז אתה צריך לפתות אותו על ידי כל מיני פרסים. בעצם אצל המושגים שלו, הלימוד הוא אמצעי להשיג את הפרס, כן? זה נראה אבסורד. כשאתה נהיה יותר מבוגר, אז אתה מבין שזה אבסורד, שהוא לומד בשביל לקבל את הממתק, כלומר, הממתק יותר חשוב מהלימוד. אבל זה בעולם המושגים הילדותי. אבל כשמתפתח עולם מושגים, אז האדם יותר מצליח להכיר ולהבין שצריך לעשות את האמת, כי זאת האמת, כלומר, כי זה... זאת האמת, זה כבר בלי, לא צריך סיבה למה לעשות את זה, כי זה ככה זה בנוי, ככה המציאות מוכרחת, כן, להיות באופן הזה. כן, ואמר הרמב״ם שזה בעצם הייתה מעלת אברהם אבינו, שעשה את האמת מצד שהיא אמת, או מצד שהיא הכרח, ולא, הכרח זה לא הכוונה כפייה, הכוונה היא שזו המציאות, זו תכונתה. ומאלה, כך פועלים בגלל שזה בנוי באופן הזה. אז בוא נראה מהמילים, ולפי שידעו החכמים עליהם השלום, שזה עניין קשה מאוד, זה עמוד קוף למדבד והמהדורה הזאת, שזה עניין קשה מאוד ואין כוח כל אחד, ואין כל אחד משיגו. ואם ישיגו, להסכים עם בתחילה ואין לחשבו אמונה אמיתית, לפי שהאדם לא יעשה מעשים, אלא כדי שישיג בהם תועלת או ירחיק נזק, ואם לאו יהיה פעולו זה הבל, כוונה במושגים של האדם. זאת אומרת, בגלל שמבחינת האדם, אם הוא לא מבין שיש בזה איזושהי תועלת, אז הוא לא עושה. תועלת שהוא משיג אותה במושגים שלו. ואיך יאמר לבעל התורה, עשה אלו המעשים ולא תעשם לו לרב מעונו ששם ולא לתקוות גמולו. זאת אומרת, מלא מה מצופה, שאם נאמר לאדם, בוא תניח תפילין כי צריך להניח תפילין. אז גם אם הוא מבין שזה הרצון של הקדוש ברוך הוא שהוא נהיה תפילין, כן, לא מדובר באדם שפקפק באמיתת העניין שזה רצון השם, אבל הנטייה שלו תהיה תמיד לשאול מה זה מועיל לי. זאת אומרת, לא עצם זה שזאת האמת, אז כך צריך לנהוג, אלא הוא ישאל למה זה מועיל, כן, בשביל מה לעשות את זה, מה אני מקבל מזה, כן, זה קשה מאוד. לפי שכל בני האדם, לא כל בני האדם, סיבו אמיתות ויהיו כמו אברהם אבינו, זאת אומרת לעשות את האמת מצד שהיא האמת, כי לא צריך הסבר למה צריך לעשות את זה, לא צריך הסבר, כי זה, כן, הכרח המציאות, זאת האמת. ולפי כך התירו להמון שישארו על אמונתם מעשיית התורות לבדת הגמולו התרחקות מהרעות לירת העונש, וזרזו על זה וחוזקו רצונותיהם, עד שישיג המשיג, וידע האמת האופן שלהם מהו, כמו שנעשה בנער בעת הלימוד, כאשר משלנו. זאת אומרת, לכן חכמים דווקא עודדו עשיית מצוות לשם פרס. זאת אומרת, אם כי זה לא האידיאל, אבל בלי שאדם יראה פה איזושהי תועלת שמועילה לו, לא משנה אם זה בעולם הזה או בעולם הבא, הוא לא יעשה את זה. ככה במדרגה הרגילה, עד שמתקדמים מהמדרגה הזאת. ותפסו על אנטיגנוס שיסוכו, כן, זה מה שכתוב במשנה במסכת האבות, על שפרש בהמון מה שפרש ואמרו בזה, חכמים יזהרו בדבריכם כמו שנבהר באבות. זאת אומרת, המשנה במסכת אבות נביאה אנטיגנוס שיסוכו כבילם שלום הצדיק, הוא אומר שלושה דברים, כן, ואחד מהם זה אבוק העבדים המשבשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס, או לפי גרסת הרב על מנת שלו לקבל פרס, עוד יותר. ואחר כך כתוב במשנה שחכמים יזהרו בדבריכם. אז אומר הרמב״ם, הם רמזו על אנטיגנוס שיסוכו. למה? כי כיוון שהוא הציב את הרף הגבוה הזה, לקיים את התורה והמצוות כדי שלא לקבל פרס, וזה דבר שבני אדם רגילים לא יעמדו בו, אז זה יגרום להם לא לקיים תורה ומצוות. זאת אומרת, כי אם אתה מזלזל בקיום תורה ומצוות על מנת לקבל פרס, זאת אומרת, אתה לא מחזיק בזה, אתה חושב שזה לא מספיק חשוב, לא מספיק משמעותי, והם נמצאים שם. אז הם לא יקמו כלום. ולכן חכמים באו דווקא ועודדו את קיום המצוות, אפילו אם זה המילה תקבל פרס. וזה מה שאמרו, שמתוך שלא נשמע, יבוא לשמה. ואלה המון מפסידים מכל וכל ביותר מקיימים בתורה ליראת העונש של תגובת הגמול. כן, זאת אומרת, יש בזה חיסרון כמובן, אבל זה לא הפסד טוטלי, אלא שהם בלתי שלמים. אז זה עדיף, בלתי שלמים, מאשר כאלה שלא עושים כלום. כולם רצו אליהם זה כדי שיוסר להם קניין והרגל בקיום התורה ויעתקו אל האמת. זאת אומרת, זה המהלך שצריך לעבור אצל האדם. זאת אומרת, בהתחלה הוא נהיה קשור אל הדברים יותר מצד כל מיני חשבונות של תועלת, רווח, הפסד, ודברים מהסוג הזה, ואחר כך הוא עושה את האמת כי זאת האמת. וישוב עובדים מאהבה. והוא אומרם עליהם השלום, לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. בואו ניתן לזה דוגמה. בואו נניח שאנחנו רוצים לחנך אדם לעשות חסד. לעשות חסד, הייתי עם הזולת. אבל אם באמת, אם נשאל את עצמנו בשורה התחתונה, למה צריך לעשות חסד? למה צריך להטיב עם הזולת? אז מה התשובה תהיה? צריך להטיב עם הזולת כי יש ערך שנקרא הטבלה בריאות. לא צריך לזה כל מיני הסברים. הערך הזה הוא דבר כשעומד לעצמו, עומד כשלעצמו, הוא ערך מוחלט, והוא האמת. זאת אומרת, ככה המציאות בנויה, וכיוון שאנחנו נאמנים לאמת, למציאות, אז לכן אנחנו פועלים באופן הזה. כן, אפשר לקרוא לזה רצון השם, כן? רצון השם זה לא הופך את זה להיות יותר רך. רצון השם זה, הכוונה היא, זה ערך מוחלט, ערך אבסולוטי. עושים את האמת כי זאת האמת. אבל אצל בן אדם במדרגה רגילה, הוא לא חי, כן, מתוך זה. אלא הוא צריך ככה, צריך לשכנע אותו, להגיד לו, תשמע, ברגע שאתה עושה חסד, אז כמו שאתה תורם, אתה נתרם, אתה זה, זה מעצים אותך, נותן לך משמעות לחיים, כן? גם להגיד לבן אדם, זה נותן לך משמעות לחיים, זה בעצם אפקט פסיכולוגי. כי הוא מחפש איזושהי משמעות לחיים שלו. אתה אומר לו, בוא תעשה את זה, ועל ידי זה תמצא משמעות לחייך, אתה בעצם מוריד את זה. זאת אומרת, הוא לא עושה את זה כי זאת האמת, כי כך זה מוכרח, כי כך צריך להיות. אלא הוא עושה את זה כי הוא מספק לעצמו איזשהו צורך, לא משנה אם זה צורך גשמי או צורך רוחני. בסופו של דבר, זה רמה יותר נמוכה. אבל ככה הדרך, כי הרי מה תאמר לו, תעשה את זה בלי שום חשבון מצדך, זאת אומרת, שום תועלת לעצמך, שום דבר. זאת אומרת, לא, הוא עושה את זה כי יש פה איזשהו חשבון, כן, של... אפשר לקרוא לזה שכר, כן? שכר גשמי, שכר רוחני, העולם הזה, בעולם הבא, אבל יש עוד איזשהו משהו שמועיל. אחרי שהוא יתרגל לעשות את זה באופן כזה, וכל פעם אנחנו יכולים להעלות את העניין של התועלת. זאת אומרת, בהתחלה לדבר על תועלת גשמית, כן, כמו שמדרבנים בני אדם יתרום, אומרים, מי שיתרום, אז יתברך בעסקים שלו. זה נכון, זה נכון, בלי קשר שאם זה נכון או לא נכון, זה סתם שטויות. וזה שקר, טוב, אנחנו לא מדברים על שקרים, זה אסור לעשות שקרים, אסור לשקר אנשים, אסור להגיד להם תודה, מי שיתרום, אז אני יודע מה, לא יהיה חולה. איפה אתה אלוקים, איפה אתה אומר את הדבר הזה, מה זה לא יהיה חולה? יש הרבה אנשים שתורמים ונעשים חולים אחר כך. אז אתה לא יכול להגיד דברים כאלה, יש דברים שהם שקר, אנחנו מדברים על דברים אמיתיים, אבל בסופו של דבר, אם המניע שלו לתרום יהיה הדבר, הנמוך יותר, זאת אומרת שהוא מחפש תועלת בדבר הזה. זה יותר נמוך מאשר, כמו שאמרנו, לעשות את זה כי זאת האמת. כן, זאת אומרת, זה ערך מוחלט, זה לא צריך לחפש בזה איזה שהם דברים כאלו אחרים. למה אני עושה את זה? כי אי אפשר לא לעשות את זה. אי אפשר לא במובן שאין לי בחירה. יש לי בחירה לא לעשות את זה, אבל כיוון שזאת האמת, ככה המציאות בנויה, כך זה צריך להיות. כן, זה ראשון ראשונים, כך גזרה חוכמתו, כן, כך הקדוש ברוך הוא. מה זה הקדוש ברוך הוא? זה האמת, המוחלטת. כן, מתוך זה, אז יעשה האדם את הדברים, אבל שלב אחרי שלב. הוא לא יכול מיד להגיע למדרגה הזאת. כן, הלאה. ומה שצריך אתה לדעת, כי דברי החכמים עליהם השלום חלקו בהם בני אדם לשלוש כיתות. פה הרמב"ם עכשיו נכנס לסוגיה נוספת. היחס לדברי חז"ל. כן, דיברנו על זה קצת גם כן בהקדמה למשנה שם, שהוא דיבר על האגדות של חז"ל, שנמצאות בתלמוד, איך להתייחס אליהם וכולו. פה הוא יותר מפרט את העניין. אבל רק נשים לב למהלך של הדברים של הרמב״ם. הרמב״ם התחיל מחמש שיטות, חמש קבוצות, תפיסות, שמתייחסות לשאלת השכר והעונש, ודיברו על כל מיני מושגים. אחר כך הוא עבר לדבר על המושג שנקרא העולם הבא. כן, שזה מושג שלא דיברו בו בכלל. וכן, הוא אומר ש... מתוך המושג הזה שהוא דיבר על העולם הבא, הוא התחיל לדבר על עשיית מצוות כדי להגיע לחיי העולם הבא, זאת אומרת, עשיית מצוות בשביל שכר, או כדי לקבל שכר בעולם הבא. ואז הוא אמר, זה לא נכון לגנות את זה, זאת אומרת, זה המדרגה של רוב בני אדם בהתחלה, אפשר לומר שכולם, כן? בהתחלה, עד שהם משתחררים מהצורך הזה ולמצוא תועלת לעצמם, זה הסוגיה השנייה שהוא דיבר עליה, כן? זאת אומרת, על העולם הבא שהוא התכלית, זאת אומרת, החיים מכוונים להגיע לאיזשהו מצב מתקדם שלהם, כן? מצב מתקדם במצב החיים של האדם, זה מה שנקרא העולם הבא, אנחנו נדבר על זה יותר בעריכות, כשנכנס יותר למושגים. מתוך זה, הוא כרגע נכנס להסביר דברי חז"ל. כי עכשיו, כל ההקדמות האלו שהוא עושה, זה כדי שבסופו של דבר, הוא יסדר את כל המושגים שעליהם הוא דיבר באופן שהוא נכון לפי שיטתו של הרמב״ם. טוב, עכשיו אנחנו עוברים ליחס לדברי חז"ל, כמובן זה מאוד חשוב, כי בדברי חז"ל יש התייחסויות לכל המושגים האלה. יש התייחסות למה זה נקרא עולם הבא, מה זה נקרא יום המשיח, מה זה נקרא לגן עדן, מה זה גיהנום, זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אנחנו לא יודעים מה הגישה הנכונה לדברי חז"ל, אז ממילא, לא נדע איך ללמוד מתוך דבריהם את האמת במושגים האלו, מה בעצם עומד מאחורי המושגים האלו שהם דיברו בהם, אבל דיברו עליהם יכול להיות בצורה נסתרת, בצורה של משלים, ולא בצורה מספיק ברורה ובהירה. אז אומר הרמב״ם ככה, ומה שצריך אתה לדעת, כי דברי החיים עליהם שלא נחלקו בהם בני אדם שלוש כיתות, זאת אומרת, שלוש תפיסות ביחס לדברי חז"ל. הכת הראשונה, זאת אומרת, זו התפיסה הבסיסית, והיא רוב מי שראיתי ומי שראיתי חיברו ומי שמעתי עליו תקבל אותם כפשתם ולא תפרשם פירוש נסתר בשום פנים ויהיו אצלה נמנעות כולם מחובת המציאות. זאת אומרת, לפי בעלי התפיסה הזאת מקבלים דברי חז"ל כפשתם, אין שם משלים מבחינתם דברי חז"ל, צריכים להבין אותם כפשוטם. כן? זאת אומרת, גם אם אתה תראה בדברי חז"ל כל מיני דברים שהם לא מסתדרים לא עם השכל הישר ולא עם הטבע של העולם, כלומר, לא מסתדרים על פי ההיגיון, או לא מסתדרים על פי חוקי הטבע שאנחנו מכירים, אז כן, לא, הם התכוונו כמו פשוטם, ו... ואומרם, עכשיו אומר הרמב״ם, יעשו כדי שכלותם בחוכמות וחוכם מן המדעים, ואין בהם לשירות, יש תורו מעצמם, לא מוצאו מאור שעוריהם, וכך הם סורים, שלא כיוונו אחרים לכל מאמרים, חוכמים, למה שהבינו הם מהם. שאילן כפשתם, אף על פי שפשתם קצת דברים שבהם ירחו, כעד שאילו סיפרו כפשתם להמון בני אדם, כל שני יחידים משתומים על המראה ואומרים, איך יהיה בעולם אדם שידמה זה, עכשיו לדעה אמיתית, כל שכן שיטה בעיניו. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, האנשים האלה בעצם הם אנשים שלא עסקו בחוכמות. זאת אומרת, הם לא אנשים שמנסים לתפוס את העולם מתוך מושגי השכל. וכיוון שהם לא תופסים את החיים מתוך מושגי השכל, הם חיים יותר מצד דמיונות וכדומה, אז לא אכפת להם להסביר דברי חז"ל כפשוטם. עד כדי שאפילו אם יהיו דברים שבן אדם רגיל שיאמר אותם, יגידו איזה שטויות אתה מדבר, אתה מדמיין דמיונות, זה לא במציאות, זה לא סותר את ההיגיון. בכל אופן, מבחינתם, אם הם ראו דברים כאלו אצל חז"ל, זה אמת לאמיתה כפשוטו. אומר הרמב״ם, עכשיו לכאורה יש להם יתרון, כי הם נותנים אמון בחז"ל, אבל מצד שני, הם נותנים אמון בחז"ל, והם לא מבינים מה שחז"ל אומרים. זאת אומרת, זה שיש להם אמון בחז"ל זה מצוין, אבל אתה לא מבין כלום ממה שחז"ל אומרים. וזאת הכת הענייה, יש לקונן עליה לסכלותה. ענייה, הכוונה ענייה בדעת. יש לקונן עליה לסכלותה, הכוונה, כואב לנו הלב על הטיפשות שיש כאן, מפני שהיא מרוממת את החיים לפי מחשבתה. זאת אומרת, מצד אחד, כמו שאמרנו, היא מעריצה את חז"ל. אבל, והיא משפילה אותם בתכלית השפלות והיא לא מרגישה. זאת אומרת, לומר שזה מה שחז"ל אומרים, וככה לחשוב על חז"ל, ויכול להיות שגם כן הם אומרים את זה בשם חז"ל לכל מיני אנשים, את כל ההסברים הפשטנים שלהם, אז זה משפיל חז"ל, משפיל את חז"ל. בלי כוונה. אחרי השם, כי זאת הכת המאבדת את דרת דת ופבילה זוהרה, ושמה דת השם באפר וכוון בה, לפי שהשם אומר על חומת התורה שרשמון כל החוקים האלה וכולו, וזאת כאן לספר, כן, ושם כתוב, אמרו רק עמך חכבי נבון הגוי הגדול הזה, זאת אומרת, כשאנשים משכילים, מבינים דברי תורה, אז הם רואים כמה חוכמה יש בזה. וזאת הקד מספרת פשטי דברי חכמים, מה שאילו שמעו האומות היו אומרים רק עם שחל ונבל לגוי הקטון הזה. נבל זה הכוונה במובן של בזוי. ורוב מי שיעשה זה הם הדרשנים, כל מיני כאלה שהם בעלי הדרשות, המבארים מבני האדם את אשר לא הבינו הם, והלוואי היו שותקים ואולי ואינם מבינים. כן, זה כמו מיני כאלה שהם אוהבים לדבר לפני הציבור, וככה מנעיתים אותם בכל מיני אגטות של חז"ל כפשוטם, ומבחינתם זה האמת, זה מה שהתכוונו חז"ל, אז אומר רמב״ם, מי ייתן אחרי שתחרישו ותילחם בחוכמה. רואה שהם שותקים, זה טיפשות מה שאומרים. או שהיו אומרים, תראה לפחות, גם אם נניח שהם לא היו רוצים לשתוק, לא נדע מה רצו חכמים באלו הדברים ולא איך התפרשו אלא יחשבו שהבינו, כן? גם נניח שאתה אומר דברי חז"ל, אתה לא מבין בדיוק מה שאומר לך, אבל אתה אומר, זה מה שחז"ל אומרים, אני לא מבין מה שיש שם, כנראה שם הדברים שאני לא מבין, זה גם בסדר. זאת אומרת, אם כי לא הסברת, אבל לפחות גם אתה לא פירשת בצורה משובשת. אלא יחשבו שהבינו, ויקשו להבין לבני אדם מה שהבינו הם בנפשותם, זאת אומרת, מה שהם מדמיינים, לא מה שאמרו החכמים, וידרשו בראשי העם דרשות ברכות, פרק חלק, כלומר, לוקחים מסכת ברכות כל מיני דרשות חז"ל, או מפרק חלק, כלומר, בפרק הזה, שכן, שאנחנו עוסקים בו, במסכת סנהדרין, בגמרא, וזולתם על פשטיהם, מילה במילה. כן? אז בקיצור, בעלי התפיסה הזאת, מצד אחד הם נותנים אמון בחז"ל שדבריהם הם דברים נכונים, מצד שני, יש להם ליקוי חמור בהסברת דברי חז"ל. ואז אומרים אותם כפשוטם, מה שברור שבלא מעט מהדברים שלהם, הם לא התכוונו למה שנראה מפשוטם של הדברים. טוב, אנחנו נעצור כאן.